אנחנו פעם שעברה קראנו, הקדמנו להם הקדמה, ולא קראנו אותם בפנים, אני חושב, לוד י' א', אנחנו נחזור עליהם היום, בעזרת השם, ונמשיך. רק אומר, כלל הפרק הזה, למרות שהוא פרטני באופן יחסי לפרקים היסודיים הרוחניים של הספר, ולכן אנחנו יכולים יותר למשש את הדברים ולדעת יותר במוחש כלפי מה הדברים מוסבים, אבל בכל זאת רוב הסעיפים, כמו שאנחנו גם רואים כשאנחנו מתבוננים בהם לעומק, הם עוסקים בתלמידי חכמים או דמויות בעלות שיעור קומה מיוחד, מיוחד מאוד ביחס למושגים שאנחנו מכירים היום בעולם התורה. אז זה לא מפריע לנו להקיש ולהשליך מזה גם אלינו, למדרגות שאנחנו נמצאים בהן ומתקדמים, ובעזרת השם גם נגיע ועוד נעלה עוד יותר מהמדרגות של הדורות הקודמים. אבל בכל זאת זה נותן לנו איזושהי תמונה למערכת היחס של תחומי תורה שונים וההשפעות שלהם אלה על אלה, תורות עולם שלם של תורה מחובר יחדיו. כן, אז אנחנו פה בסעיף י' שמתערב בפלפול החפץ לשמח את עצמו בפלפול הדאורייתא, אין זה נקרא תורה שלא לשמה חס ושלום, כי עצם השמחה והסרת העצבות הוא גם כן מצווה רבה, הוא בכלל הטבת המידות שהיא סגולתה של תורה. אז אני מזכיר לכם שפעם שעברה דיברנו על זה, כל הקומה הזאת של פלפול, כן, הרצוד היה אומר, שימוש תלמידי חכמים, דיבוק חברים ופלפול התלמידים. זה בפרקי אבות. אז שימוש תלמידי חיים כלפי המדרגות שמעליך, דיבוק חברים כאילו מדרגות דומות לך, ופלפול התלמידים כלפי צעירים. אבל הפלפול, וזה מה שהוא לקח מפה, הוא לא מרכז העיסוק בתורה. זאת אומרת, להסתכל על זה ככה, החתירה בלימוד מתוך הבנה, מתוך התעמקות, מתוך הכרת היסודות של הסוגיה, אנחנו חותרים להבין את הסוגיה יותר לעומק, אנחנו חותרים להקיש ממנה וללמוד ממנה עולם שלם של הלכות מפורט ומסודר, כן. הכלים שבהם אנחנו עושים את זה, זה כלי הדיוק, כלי ההתבוננות, כלי השינון לפעמים, מסוגיות לסוגיות, וגם כלי העמקה והחדירה של הסברות, הקושיה והתירות. זה נותן הרבה החכמה לבית מדרש, מדרש כזה של הרבה אנשים שעוסקים יומם ולילה, שנים על גבי שנים כך בתורה, אז הוא בית מדרש מלא חוכמה, מלא חריפות, עוסקים בתוספות, עוסקים בראשונים, עוסקים באחרונים, מלא חריפות כזאת, וכל השס כמרקחה, כן, לפעמים עוסקים, אני מסופר על הרב חלאפ איזה תקופה, הם למדו חצי שנה סוגיה, אבל חצי שס התערבב להם לכל סוגיה, אין אפשר לחבר, התורה עשויה בצורה כזאת. ולפעמים, הכלים האלה של החריפות יכולים להמשיך כאילו מעבר. זה יעשה ליצור פלפולים והקשים מסוגיות לסוגיות. לפעמים כדי לתרץ משהו, והתירוץ אולי, כשאתה מתבונן לראות איך הוא מתיישב בתוך הסוגיה, אולי קצת דחוק, אבל המהלך שקישרת עניין בעניין וחיברת את הדברים כדי לתרץ את אותה קושיה, הוא מהלך כזה מלא הברקה, מלא חריפות, מלא כזה חוכמה, ולפעמים מהלכים ארוכים, קוראים לזה פלפול. הדרך הזאת הייתה יותר שכיחה בדורות שאפילו לפני הקצות, לפני הדרך הזאת הישיבתית הליטאית, שקצת קצת חסמה את הדרך הזאת, עשתה אותה יותר שולית, היא הייתה יותר נהוגה בתור איזה מין קטר כזה, של עולם הלמדנות, הנה פה אפשר לעשות, תלמידי חכמים גדולים, מהלכים, כמו סי כזה. אז יודע אפילו להשתמש בביטוי כמו ספורט כזה של תורה. לפעמים היו עושים את זה בצורה של לענג את הלומדים. זה נקרא פלפול. לפעמים זה כבר סכנה קצת, כי זה כבר לא כל כך לגמרי לגמרי לימוד תורה לשמה. זה בעצם לא נמצא דווקא בתוך חתירה לאמת, צור את האמת המדויקת של הסוגיה. זה כזה, איך אומרים, נובלות תורה, ככה המשך של היופי והחיבור והלהט של בית המדרש. ואתה מוצא, כל זה שייך לתורה, זה גם שייך לתורה, זה גם נקרא, זה 70 דרכים, 70 פנים לתורה. הלמדנות הזאת, אבל כאן יש כבר סכנה, מכיוון שהלמדנות הזאת היא לא כל כך חיונית נראה ביחס להשגת הפשט האמיתי בסוגיה. מצד שני, בגלל שיש פה, מתערב פה איזשהו רובד יצירתי עם נקרא לזה שעובד למרחקים ארוכים, לפעמים עלול להתערב בזה איזושהי תחושה שאדם מבטא בזה את עצמו, את הלמדנות שלו, חס ושלום. ואז זה קצת יוצא מהשורה של הלימוד לשמה. האם זה היה משמח את הלומדים? האם זה היה משמח את עצמו? אז הרב עושה פה הבחנה. משהו עדיין בגדר של שמחת הלימוד והיצירה של בית המדרש, אז זה לא שלילה של הלשמה. השמחה היא חלק מתורה, כמו שמקדים העגלתן והקדמה, שהשמחה בתורה, בלימוד תורה, זה חלק בלימוד תורה. חלק בלימוד תורה. זה לא איזה הנאה זרה. זה חלק מהלימוד. כאשר הלימוד שייך למסגרת הלימוד לשמה, זה התנאי. ברגע שעדיין לא זזת מהמגמה להרבות כבוד תורה, להרבות שם שמיים, להרבות חוכמה של תורה, יש לך, שמור איתך, שמורה איתך דרך מופלאה להסביר משהו, ואתה רוצה, והנה, אתה משלים אותה ומחדש אותה, וגם מזכה אותה את האחרים הלומדים, ובית המדרש שמח בזה, ונבנה מזה. מה טוב? אבל אם זה אחרת, אז זה כבר פחות חיובי. זה נקרא תרומת הפלפול, שהרב כאן מסייג אותה. וגם סיף י' א' קשור לזה. יש.
אם הטיפול
הוא לא המשך, הוא לא המגמה להכיר את הצד,
אז מה
הערך של הטיפול
הוא?
צריך להשמחה
אם
הוא בין.
בתור תורה, זה לא
תורה. זה כבר תורה. אמרתי, פעם שעברה, זה לא רב פורים. שעושים איזה מין הלצה ולוקחים דברים שאינם שייכים ומקשרים אותם ועושים צחוק. זה כן תורה. אמרתי, זה שבילים צדדיים של תורה. לפעמים יש בזה שיא כוח של תורה, גילוי כוח של תורה. סיפרתי פעם שעברה, שזוכר על הרב זצ"ל בתחילת רבנותו בזמין, בן 23, איכשהו הגיע לעיירה החדשה להיות רב חדש, שמתלבטו אם לקחת רב כזה צעיר, אז בשבוע הראשון שהוא הגיע, בדיוק היה סיום ש"ס. אז הרב זצ"ל רצה במקום, הוא החליט שהסיום ש"ס ייקח שבוע שלם, וכל העשרה או העשרים הלומדים שיהיו יחד צמודים עם כל הלימוד ש"ס הזה, כל יום מהשבוע יבוא, כל יום מישהו אחר ייקח איזה מסכת שהוא רוצה ויפתח באיזה דף שהוא רוצה. והרב היה סוקר את כל הדפים ובמקום היה מחבר איזה דרשה שמצרפת את כל הסוגיות שיהיו פתוחות שם בדפים. אז מה חשד על הרב זצ"ל שאמר דברים שהם לא נכונים, החילו כאילו שהם לא אמיתיים? ודאי שכל חקירה שהוא אמר בכל דף ובכל סוגיה הייתה חקירה למיטה של תורה. בוודאי שהקשר שהוא מצא בינה לבין הסוגיה במסכת האחרת, גם היה לו קשר של תורה. השאלה עם המגדל הזה שהוא בנה, מה יש בו? הוא בא להסביר לך את מסקנתה של אחת הסוגיות? לא. משום שכל סוגיה לכשעצמה, מה לה ולמגדל הזה שבמקרה כאן באופן אקראי בנית עליה, נכון? זה שזה באמת קשר שהוא קיים בין הסוגיות, הוא נכון. השאלה היא מה משקלו? מבחינת הכישרון והברקה והחריפות של דברי תורה אמיתיים, כן, כושר החיות של תורה, של הרב, שהגיע למרחקים כאלה גדולים, אז זה הפלא ופלא, אבל זה יפה מאוד, והרב לא עשה את זה בשביל להתפאר, אלא בשביל להרבות שמחה ויצירה של לומדים, שהנה כולם זוכרים, כל זה למדת לפני שנה, לפני שנתיים, כן, תחבר, יתחבר לך, זה לפעמים ככה, עד רבה משמח שכל התורה קשורה, ודבר במקום אחד מסביר דבר אחר, איזה יופי. אז מבחינה זאת, זה היה לזה הרבה ערך. אתה מסמל שהערך של היצירת תורה שהייתה פה, היא הייתה יותר בעלת ערך מקומי. לא חושב שהרב היה מחבר על זה חיבור, כן? לכתוב את זה בספר, אז צריך לחשוב. טוב, בספר אני כבר אבחר משהו אחר. יש לי תשובה, הלוך למייסה, שיוצאת לי מסוגיה, וזה בירור, זה אמיתה של תורה, אז זה בעל ערך של תורה נחשב יותר מהפלפול שהרב עשה שם. למרות שהפלפול הזה גם הוא אמיתה של תורה. אתה מבין את החילוקים האלה? הלוואי שאנחנו היינו במדרגות שיהיה לנו כזה עושר של תורה, אנחנו צריכים רק לבחור. מה ראוי להיכתב ומה אין סוף של... ככה גדולים היו בעלי כושר יצירה בתורה אינסופי.
אם זה אמת, אז לכתוב
אותו בספר, אם לא, אז... כתוב שהרגרה נפל לו בראש בבת אחת, בתפילה 150 פירושים על פסוק מסוים. אתה יכול להבין משהו כזה? 150, אז זה, אם זה נכון או זה נכון? מה אתה אומר? פתח לך פעם כזה דבר, 150 מוכנים, יכולת להבין משהו, אתה יכול אולי לתפוס משהו כזה, אז ודאי שאחד מהם הוא יותר פשט. ואחרים, היית את אור החיים ומבית הפירושים על בחוקותיי. אז חלק מהפיר... זה גילוי. זאת אומרת שזה התגלה לי. סיפור הזה אפילו. אור החיים הקדם. כן? אז מה? חלק מהפירושים הם ממש ככה פשטים. וחלק הם דרשות יפות על הפסוק הזה. ממש יפות, נפלאות, כל אחד מוסר הסכם. והמדרש בעצמו עושה את זה. המדרש בעצמו עושה את זה. דבר אחר, כך וכך. דבר אחר, רש"י לפעמים מביא איזה שלושה פירושים על, על, על פסוק. אחד, אתה רואה שזה הפשט. ואחרים, הם חשובים מצד המוסר הרוחני שתמון בהם, הקישור שלהם לפשט הוא יותר חלש. אז זאת אומרת, יש דברי תורה שהמשקל שלהם החשיבותי יותר הוא מצד מה שהם נותנים את המענה הכי, הכי עולם לפשט. יש דברי תורה שנותנים לך את המענה היותר עולם, כמו שהמהר"ל מסביר בחידושי אגדות, להבין את העומק הרוחני של כל מה שנעשה. זה מאוד חשוב. המהר"ל לוקח במדרשי חז"ל הרבה פעמים, לוקח מה מדרש מלביש כאן איזה הלבשה על הפשט של הפסוק. אלא המדרש נותן לך את העומק הרוחני של מה שהתרחש כאן, ומה שמעניין אותו כרגע זה העומק הרוחני, לא דווקא ביור הפשט, זה חשוב, לא פחות, אולי יותר. אבל יש לך מדרש שלישי, שהוא כבר לוקח את כל, את כל מה שקרה פה ללמוד ממנו למקום אחר לגמרי. אז זה כבר נחיצותו לא ביחס להקשר הזה, ומה שמתבהר על ידי זה משהו אחר. לך דברי תורה, יש להם קומות קומות של, של צדדים ו- וענפים. כן, יש לכם. טוב. הנה, סעיף יהודה. יש.
ושמי אמר שגם היה שמחה שבאים
לו
בחלק
מה... בלטן. יש שהענפים הרחקים שעל פי פלפול, הנה, אתם רואים, זה גם קשור לזה, שעל פי פלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה. מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה אצל כל אחד לפי מדרגת הכרתו ברוחניות התורה. אז מי שהוא מלא וגדוש ברוחניות התורה, אז הוא רואה איך התורה היא לא צרה ולא מצומקת, אלא יש לה, והוא שמח במיליון דרכים. רואה את העירוץ כזה, שמח, למרות שמה שיושב על ליבו זה אולי דרך אחת בסוגיה. האחרות פחות. אבל נו, ברוך השם, ריבונו של עולם רחב והתורה רחבה מנייו. עוד דרך ועוד דרך, דרך כזו ודרך כזו, ויש דרך אפילו של פלפול, כן, דרך רחוקה. גם זה מחובר לתורה. מתוך כך, מישהו רוצה להידבק בתורה לשמה, מצד אחד, ולהסגיד פלפול בדקות העניינים המעשיים, בכל זאת הוא אוהב את זה. ולחבר פה יצירתיות כזאת, צריך להעמיק את הרגשו הקדוש דרכה של תורה קדושתה הכללית, עד שתבוא ההרגשה הכללית ידי מידת תוקף גדול ואדיר, עד שתיתן כוח בענפים הרחוקים מאוד, שמתיילדים על ידי חריצות המחשבה, שגם הם התמשכו מהרעיון הקדוש של תורה לשמה. אתם רואים, הענפים הרחוקים האלה, הפלפול, הם מתיילדים על ידי חריצות המחשבה. מרוב חריפות ומרוב עמל של תורה וצירוף וחיבור דברים, נוצרת פה איזה מין יצירה מופלאה של תורה. ומה חשיבותה אנחנו שואלים? אז אם אתה יודע שבאמת אתה כל כולך מלא כל כך בערכה של תורה וקדושתה הכללית, אתה מבין, בכל יצירה. שוב, משל קטן לזה, אנחנו יכולים לקרוא, זה משל קטן, לא משל גדול מספיק. ואנחנו מכירים את השפה העברית, רגילים להשתמש במה עיקר שמושר, לדבר עם אחד לחברו, לפעמים מנסים משהו קצת יותר מסודר, בכתב, לפעמים מחברים חיבור בספר, אבל יש שירים, יש חיבורים, יש ספרות, יש פניני לשון, יש פיוטים, יש, ומי שמבין בזה כנראה, יש בזה עולם לא של כישרון, איך אתה מחבר את אוצר המילים שיש בלקסיקון של השפה העברית, לעשות ממנו יצירות לשון, ויש אנשים שהם מבינים בזה ומתענגים מזה ממש, בכל צד וצד, יש פה כבר כמה מקצועות, כמו שאתם רואים, יש ספרות וגם בספרות יש סגנונות, יש עגנון, יש זה וזה, מי שעוסק בזה, בשירה, אז מה קרה? אז בשביל מה כל זה? אתה רוצה לבטא את עצמך? תדבר ישר, מה אתה עושה לי פה שיר? אבל אנחנו מרגישים שבצורה הזאת של הביטוי מקופל איזה רובד שבדיבור הרגיל אתה לא מצליח להעביר אותו. אז אתה מבין שיש באושר של השפה כל מיני רבדים ומישורים שאנשים מבריקים יכולים לגלות ולדלות. אז מה לי ולאותו סיפור שסיפר בדה איזה סופר כמו עגנון וכדומה, הרי זה לא, זה לא היה וזה לא שייך, אבל זה העיר איזה זווית, זה הוא וסגנונו וכדומה, נתן איזשהו מימד, איזשהו נופך, איזשהו חדרת לאיזה עולם דרך זה וכו' וכו', כל מה שכל אחד מנתח בזה. אז החלון ההשקפה הזה הוא שייך, למה אוהבים את זה אנשים? כי בעצם הם אוהבים את השפה העברית, הם אוהבים את הרוח האנושית שמקופלת בביטוי השפה ובכלל בשפות אחרות, ובעצם את זה הם אוהבים. בגלל שהם אוהבים את זה, הם חושבים שכל ביטוי שבני אדם מבטאים את האנושיות שלהם בזווית זו ובזווית אחרת, שהשירים יכולים אולי יותר לבטא, זה חשוב. בני אדם מבטאים את מה? את האנושיות שלהם. לבטא את האנושיות זה חשוב. אם אתה מבין שהתורה היא בעצם אוצר הרוח, היא חיינו ואורך ימינו, הכל בתורה. ובדורות קודמים באמת, היו תלמידי חכמים שקמו וישנו ואכלו ושתו, הכל מתוך תורה וגדלו מתוך תורה כל ימיהם, והיו ענקי תורה. היה ככה מקומות, מחוזות, מחוזות ככה, מאוד... מה אומרים בווילנה, שמישהו היה לומד, היה קשה בסוגיה, היה פותח את החלון, היה עגלון עובר, אז היה שואל אותו מה הפשט בתוספות. היו מקומות כאלה בעם ישראל, שהיה ככה כולם קדושים ככה, מאוד הפעם מהבא איזה סיפה סיפורים שם, שזה תמיד חכם גדול, מקשה קושייה בעיירה והולך, אז כל העיירה היו סוגרים שם תחנויות כמה ימים, מה זה הלך ולא מצאנו אף אחד, לא מצא תירוץ לקושייה שלו. למה היו יושבים? היה מציאות כזאת, אנשים היו, תורה הייתה כל המציאות. תורה היא כל המציאות, אז הכל מבוטא בתורה, וכל מיני סדדים של תורה. ולא רק צער ללימוד, להבין את הסוגיה ולהבין את ההלכה, וזהו. יש יצירות, כל היצירות של התורה מחוברות לתורה. טוב, אז מי שמבין להעמיק את הרגשו הקדוש בערכה של תורה קדושתה כללית, עד שתבוא ההרגשה כללית לידי מילוי מידת תוקף גדול ואדיר, אז יש ערך לחוץ. ועל זה התמצית הזאת, היא ודאי מחוצה גם לנו. לדעת את הערכה של תורה קדושתה כללית, בטח צריך להתמלא מזה. לא שאנחנו שולחים את כולם עכשיו לעסוק בפלפול, אלא לעסוק בזה. בהבנת ערכה של תורה וקדושתה הכללית, בזה צריכים להתחזק ולהתמלא כמה שאפשר. זה פשוט. עד כאן, מה? כן.
מה אתה אומר קדושתה
הכללית? מה שכל צד, כל פנינה של תורה היא קודש קודשים, וכל מילה של חז"ל, יש בירושלמי אפילו שמות התנאים והמוראים, וכל תנא וכל אמורה, זה שלמר את השרה הזאת, לפי עומק, עומק הנשמה שלו. ומשהו, זאת אומרת, לא רק חינם אנחנו שומעים, זה לא רק בשביל שיהיה סימן לדעת מה מלמד, אלא לפעמים כתוב פלוני בן פלוני בן פלוני, ומשם, משם, כן, ככה איזה ימין שורה שלמה בגמרא, מה צריך לזכור, למה זה... ואנחנו מבינים, פה זה חיות, חיות של קודש, הכל מילה קודש, כל ההלכה והאגדה. אבל פי שיש עיקר עיקר לטפל טפל, אז ברור שאם אתה רוצה לפסוק הלכות, או אתה רוצה לדעת ש"ס, אז יש דברים שצריכים קודם, לא לזכור מה דברים. אבל בהיטף הכללי של חיבור, חיבה של תורה וחשיבותה, הכל חי. כשמדובר בדבר חי, אז לא עושים פיצולים. חי, אז הכל קודש והכל.
למה הקלה לא חיות התורה?
תבין
לענפים
של חוקים
מאוד,
שמתגדים
דרך
לזאת
המחשבה
להיות תורה לשמה. תבין, שהוא שבאמת לתורה לשמה זה כמו תורה יותר בית, מתגש עם האור, האור האלוקי שמקופל בתורה, נכון? האור האלוקי שמקופל בתורה. אתה יודע שזה האור האלוקי שמקופל בתורה מצד אחד, זה עם הנפשי כתבית יעבית. זה הכל אלוקי, מצד שני, זה הכל, נכון? בחר בנו מכולנו תלנו תורתו. התורה היא גילוי של נשמת ישראל. אתה יודע, אתה עוסק בתורה, יש פה מפגש חיים. מפגש חיים ענק שלנו, עם החיות העמוקה שלנו, עם בנו של עולם שקיפל את עצמו בחוכמתה של תורה, מאיר לנו את הערתו דרך התורה. מה שהערכנו בזה, אז אתה יודע שבעצם כל מה ששייך לתורה, ושים לב, לא רק תורה שבכתב, אלא אפילו המשנה, והגמרא אפילו, בצורה שהיא נכתבה על ידי רבינה ורבשי, וככה שאתה ריבונו של עולם את זה, זה לא במקרה, בסמיכות של סוגיות זו לזו. אתה לא מבין למה, אתה חושב בגלל הקשר, אחר כך יבוא איזה חכם מאוחר ויגיד, אז הוא מבין, מסביר את כל הפשט, זה נותן לנו אור אחר בסוגיה הקודמת וכולי. אז הכל אמת, הכל מכוון. זה לא איזה מין סתם. כאשר כי דרכה של תורה, אז כאשר אתה מאוד מחובר, מאוד מלא, בהכרת הקדושה והאור שתמוד בתורה, אתה רואה את הערך ואת החיוביות ביצירה הפלטלנית הזו, גם כן כחת. סעיף י' ב', אנחנו עוברים למישור אחר לגמרי, רבותיי. עכשיו יש פה סעיף ארוך. שני סעיפים, אני לא יודע אם אנחנו נראה לפי היכולת. שניהם קשורים קצת, אף לפי ששניהם מדברים בשני מישורים אחרים של אותם אנשים, של התחום הזה. והי כללה, הם כבר קצת קושרים אותנו לפרק הבא, שעוסק בניסטר, ואנחנו לא נעסוק בסבב הזה של הלימוד באורות התורה, אני לא צריך ללמוד אורות התורה כל החיים, אבל בסבב הזה אנחנו לא נתמקד דווקא הפרק ההוא, אבל הרב סומך, הרב סעודה, בעריכה המופלאה של הספר הזה, בעומק ימי השואה, תראו בהקדמה לספר, אז הוא שתל את הדברים כך שהרבה פעמים סוף של פרק נושק לרווחים הבאים לפרק הבא. והי כללה, שלא יטייל בפרדס, אלא מי שמילא קריסו בבשר ויין. יש חז"ל סיגו מאוד מאוד את הכניסה לעולם החוכמה הפנימית. יש פרק הם דורשים במסכת חגיגה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, רק ביחיד. מאוד נסתר, לא עושים שיעורים בפרהסיה, ורק באופן יחידני, באופן של אנשים שבאמת ראויים, ומה שהגמרא אומרת, מי שמילא קריסו בבשר ויין, קודם למד הרבה נגלה, הוא תמיד חכם, בנוי לתלפיות, והדוגמה שם הגמרא מביאה, ארבעה נכנסו לפרדס, ושם רבי עקיבא ובן עזאי ובן זומא, ואחר, ורק רבי עקיבא נכנס בשלום, יצא בשלום. אז הנה יש לנו ענקי חז"ל, ענקי התנאים, והם נכנסו לטייל בפרדס, נכנסו לפרדס, הביטוי טיול מדובר על איזושהי דבקות רוחנית מופלאה, ואפילו שהם היו ענקים שאנחנו לא יכולים לשער בכלל את גדלותם, בכל זאת, הדגם מראה לנו לדורות שזה לא רק ענקיות וחליפות, אלא גם האיזון הנכון בבניין המידות, בבניין האמונה, בבניין היראת שמיים, בבניין האישיות וכו' וכו', גם של הענקים האלה, היא תנאי לכך שכשנכנסים לעולם הרוחני הפנימי, הנסתר הזה, הוא יבנה יותר ממה שהוא חס ושלום יאפיל. אז הרב אומר, הסדר הזה הוא סדר נכון. קודם מי שמילק לסוד בבשר ויין. יש מקומות שהרב אומר, אני לא מדבר כרגע על כל היחס לתקופה שלנו, אולי צריך לתת את זה את הדעת, אני רוצה כן להתמקד בסעיף הזה בפני עצמו, אבל זה ברור שגם אם בדורנו יש אומרים שאפשר קצת להקדים את הגיל ואת התנאים הנוקשים להיכנס לחוכמה הפנימית, יש לזה כמה סיבות, אבל עדיין הכלל הוא נכון. שזה לא עניין של תחילת הלימוד, אלא של קומות מאוד מאוחרות, ולא, ודאי לא ללומדים ראשונים, ולא למי שרק מתחיל ללמוד כמה מסכתות, ובלי ספק. הרב בא בסעיף הזה לדבר על אלה שהם יוצאים מן הכלל, שלגביהם הרב כן ממליץ להיכנס לחוכמה פנימית, לא לפי הסדר, יותר מוקדם. הרב מסביר מדוע, זה תוכנו של הסעיף הזה. יש לומר, עדיין במי שבא לעשות רק כפי חובת התורה מצד הדין. אבל מי שמרגיש בליבו חשק ותשוקה ללמוד הדברים הפנימיים, להשכיל במיטתו יתברך, מלא צמאון, וצמאון אמיתי, שוב, הכל פה מבחן, במבחן אמיתי שנשמע כל אורות התורה. וכל הרב זצ"ל, מבחן האמת. לא שום מניעות חיצוניות או איזושהי הרגשה של הנה אני כבר אומר, מסוגל להגיד לאחרים או מסוגל להגיד לעצמי שהנה עסקתי בדברים העמוקים האלה והנה אני מבין בהם, לא איזה מין תפיחה על שכם עצמית או משהו, אלא באמת באופן אמיתי טהור אדם מרגיש בקרבו הצמאון והלהט הפנימיים שבקרבו טובעים ממנו, ושום תוכן רוחני יותר נמוך לא נותן לו שום סובע, כמו שאתם רואים בפרק הבא. אתם רואים בסעיף הראשון, אבל בכל זאת אתן לכם קצת להציץ פרק י' סעיף א'. מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? אתם רואים מה הרב אומר? שהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת עד שלא תיתן מנוח לנפש. אינה משביעה את חפצה בשום תוכן הרוחני וקדוש בעולם, כי אם ההיגיון הפנימי המדבר ברזי עולם, זאת היא התכונה של עסק בתורה לשמה, שזה שנינו כל העוסק בתורה הרי זה מתעלה. זאת אומרת, מתי שלא תיתן מנוח לנפשו, אינה משביעה את חפצה בשום תוכן רוחני וקדוש בעולם. אף על פי שיש לאדם תביעה כזאת, אנחנו אומרים לו, רגע, חכה, עוד שנה, לא למדת כלום, עוד לא מילאת, לא מילא קרסו בבשר ויין, תעזוב את זה בצד את הצמאון הזה, עכשיו תיכנס לנגלה, עוד מסכת, עוד שיעורים, עוד סוגיות דיון, עוד ועוד ועוד, עוד ספרים, עוד תתמלא, אחר כך תגיע לזה. אז אם הוא מסוגל לחכות עם זה, מה טוב ומה נעים. והסעיף הזה מדבר במי לא יכול לחכות, משהו כזה, והלא יכול הזה הוא אמיתי, זה מה שהרב אומר פה, חשק ותשוקה ללמוד הדברים הפנימיים, להשכיל במידתו יתברך, הרי הוא בכלל לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. אם זה אמיתי, וזה חפצו, וחפצו הטהור, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז כיוון שמאסתם בוודאי יש לו לזה כישרון מיוחד, כי גם זה צריך, לא סתם מי שיש לו צמאון, אבל הוא לא, הרי שם גם כן, הלימוד הוא לא לימוד, זה לא טיול, קוראים לזה טיול בפרדס, אבל הלימוד של הניסטר הוא גם לימוד קשה, וצריך כישרון, לא פחות מכישרון אחר של תורה בתחומים אחרים, אומנם זה כישרון שונה, ולכן מי שיש לו גם כישרון, והכישרון הוא לא רק להבין בספרים הפנימיים, אלא הכישרון הוא גם כישרון של ציור רוחני. תדעו לכם, בעולם הרוחני, הבנה ברוחניות היא לא כמו סברה ולמדנות. הבנה ברוחניות היא קצת השגה כזאת, זה ציור רוחני. אז יש, זה גם זה כישרון, זה לא כישרון מתמטי, קושייה ותירוץ והנה מיושב, אבל זה כישרון אחר, כישרון לצייר את הדברים הרוחניים במקום הנכון. מוסבר לך עניין מסוים, באיזה הקשר, למה זה רלוונטי וכולי, צריך להבין בזה. אז אם הוא באמת ברח, הוא באמת ברח, ויש בו בקרבו איזו תביעה פנימית שלא נותנת לו מנוח, והיא גם אמיתית. והוא כולו טהור וזה, אז משמעיה, דוחפים אותו לזה. אז יש לזה מקום. זה לא איך אומרים, השער נעול בכל מצב. זה, כיוון שמאסתם, בוודאי יש לו לזה כישרון מיוחד, זה עצמו מוכח שזהו רצונו של הקדוש ברוך הוא שיעסוק בידיעת שמו יתברך. אז אם כן זה מותר. עכשיו הרב אומר עוד משהו. כן? וזולת זה, כל העניינים האלה הנוגעים לידיעת שמו יתברך כפי הצורך של קביעת העירה, כפי מה שאדם מרגיש בו, מהי קביעת העירה? כיוון שכבר חננו השם יתברך דעה והסתיר, שהוא מבין היטב שהם קובעים בו את היראה, ומבל אדם תחסר לו, אצלו ודאי הם עצמם הבשר והלחם הימה. ואין זה כלל בכלל טיול בפרדס, רק מישהו למעלה, רק משהו למעלה מכדי צורך קביעת היראה. אתם שומעים מה הרב מסביר? פה זה כבר מתחבר לנו עם שורה שלמה של הסברה שכבר כתובה בספר הכוזרי, וכן זה כתוב גם בפתיחה של מורה נבוכים, וכן זה כתוב ברב בצל ברבה מקומות, שיש קומות אלמנטריות, זאת אומרת, יש ההסברות הרוחניות, מתי זה נקרא, שמה שהיום הרב, אז הצל ברציודה, מאוד מאוד טובים, בחורי ישיבה, יבססו את עולמם הרוחני דרך לימוד אמונה, מה שבדורות קודמים פחות היה מפורסם, למרות שגדולי ישראל תמיד עסקו בזה, להמון הרחב זה לא היה כל כך נחוץ, משום שצורת היראת שמיים, ובכלל צורת המחשבה האנושית, הייתה פשוטה ביחס, אז גם היראת שמיים הפשוטה, התמימה, היא הייתה חומר מספק, ולעירת שמיים רגילה. אבל בד בבד עם התפתחות הנפשות, התפתחות החשיבה האנושית, וכל עולם ההשכלה של הדורות האחרונים, וכן היה גם בתקופות קודמות אצל חלק מהאנשים, לא אצל כלל ההמון, אבל למשל אצל האנשים, כמו שכותב אוטיזרי והרמב״ם, מי שכבר נשק לפילוסופיה, לפילוסופיה היוונית, או הפילוסופיה של חכמי האסלאם, הדורות שקדמו לכוזרי, שהייתה החיו מחדש במובנים מסוימים את הפילוסופיה היוונית, כדומה. בכל מקום שהיו אנשים משכילים, אנשים חושבים, אנשים מעמיקים, אז המזון הרוחני בעצמו, היראת שמיים הבסיסית בעצמה, דורשת העמקה גדולה יותר, וזו סיבה למה מוכרחים לעסוק באמונה, פחות מעיסוק באמונה זה לא מספיק. והרב אומר היום שכל מי שהוא תלמיד חכם, הולך להיות תלמיד חכם, ומילא הולך לפתח את רוחו, הולך לפתח את רוחו אמנם בכיוון הלמדני, תורני, הלכתי, אבל מאוד יחסר כאשר זה מתפתח בצד הזה, ובצד הרוחני אמוני חסר מאוד מאוד. אף על פי שלא כל הם נכנסים לבית המדרש שווים בזה, אבל זה יותר מתבקש שמי שלא נכנס לבית מדרש. אז כמו שזה קיים לגבי עולם המחשבה, ככה זה יכול להיות אצל נפשות מיוחדות, קיים אפילו ביחס לעולם הפנימיות. אצל האנשים האלה, יראת שמיים שלהם לא שלמה, זה נקרא בשר ולחם. היראת שמיים שלו לא שלמה בלי הידיעת העומק הזה. על כן, מי שמרגיש שכלו ונטייתו באמת לדעת את השם, יהיה חזק מאוד בדרכו וידע כי יסכים ויצליח, ויראה לקבוע זמנים רשומים, לדעת קשתי התורה והלכותיה בעיון כראוי, ולא להזניח את התחומים האלה בשום אופן, ועיקר לימודו בעומק שמחת לב וקביעות יהיה, במה שנפשו חושקת לדורכה בידיעת שמו יתברך, וידע שלא כך יעתה, לפחות תקופה מסוימת, לפחות תקופה ממושבת. זה מה שצריך, מתאים לו. ואם יראה שרוב הלומדים אין הנהגתם כך, אז מה הוא מפחד? שנגלגו עליו, או מה, ובעצם יסתיר את עצמו, או יכבוש את מה, את ההשתפקות הפנימית הזאת? זה לא טוב. זה גבור, צריך גבור. ידע שלא כך יראתה, ידע שרוב הלומדים אין נגתם כך, ידע שבאמת להם ראוי, הם אחרת או אתה אחרת, להם ראוי שלא יירסו אל הקודש עד שילכו כפי ההדרגה. להם זה מה שמתאים. ואין שייך בזה לתרומות והתפארות, רק בחינות מחולקות, באצילות הנפשית, כל אחד בכישרונות ובאישיות ובנפשיות של אמנו שלם חנן אותו. וכאן זה עוד יותר חריף. ויש לומר, הרב ממשיך, שמי ששכלו לפי טבעו דורש דווקא שיהיו העניינים הקדושים האלוקיים ערוכים ושמורים אצלו וישכיל בהם, אז אי אפשר לו להיות זוכרו יתברך תמיד, רק על ידי ידיעת שמו והשכלתו, כי כל זמן שיחסר המזון הנצרך לפי המזג, הרי החלישות מורגשת. זאת אומרת, זה לא, זה עוד יותר ממה שהוא אמר קודם. קודם הוא אמר, לא רק שיש לו כישרון אז הוא מתאים לזה, והדלת פתוחה לפניו, אלא הוא כבר אמר לנו מקודם, שזה אצלו הבשר והלחם. כלומר, זה לא איזה מותרות של תורה, זה לא איזה קומות עליונות של תורה. אצלך זה הקומה הבסיסית, זה דומה לבשר והלחם אצל שאר הלומדים. זה מה שכבר אמר קודם. עכשיו הוא אמר, זה עוד יותר מבשר והלחם. זאת אומרת, מי שזה אצלו, העצמיות הפנימית תובעת את זה ממנו, אם הוא לא ילמד בצורה הזאת, הרוחנית המיוחדת הזאת, אז הוא ייפול וימצא את עצמו נמוך ביראת שמיים משאר האנשים. הוא לא יכול, אצלו לא יכול ליישב, לא יכול להיות זוכרו יתברך, תמיד, רק על ידי ידיעת שמו והשכלתו, כל זמן שיחסר המזון, הרי הלימוד ברוחניות הוא מבסס, הוא הרקע לכל היראת שמיים של האדם. אז אם הדרישה הפנימית שלך זה זה, אתה תישאר רעב בעוד שהם שבעים, אתה תישאר שוכח את השם חס ושלום בעוד שהם זוכרים. אף על פי שמי שאין צריך כל כך למזונו יהיה בריא אולם, כן, בריא חזק ממעט מזון, כל מקום אין ללמוד מאיש לאיש. על כן מי שליבו נשאה ולעיין בעניינים הרמים לא ייבהל, וידע כי כך היא חובתו. הרב זצ"ל היה לו קשר עם הרבה ענקים כאלה, זאת תורה, הם היו נמשכים לרב, כי הרב הבין אותה. נשמות מיוחדות בדור. כך היא חובתו, והדרך הכבושה לכל לא יניח לגמרי, לא יהיה לגמרי מנותק, כן? זמנים מסוימים ודאי יקדיש ללמוד רגיל, ללמוד רגיל ככל אנשים, אבל ידע כי אי אפשר כלל שתהיה נעלו בלא השקפה פרטית על מה שנפשו דורשת ממנו, ואז ישכיל ויצליח ויהיה עובד את השם בשמחה וטוב לב. בסעיף יוצר לנו רושם מיוחד. אני רוצה להספיק בשתי דקות את הסעיף האחרון, כי לא אשאיר את הפרק הזה לזמן הבא, אבל שוב פעם, עוד פחות רלוונטי אני חושב, אבל עוד פעם זווית, פעם לקיצוניות השנייה, לא קיצוניות שנייה, אלא במדרגה אחרת של תורה, תשימו לב, משום אני חושב, גם כן מיוחד. לפי דרך המעיינים הרוחניים בסדר לימוד ההלכות, שלא להיות עסוק בהוויות הסוגיות, כי אם בהלכה ברורה, על כן הרבה בהקדמת חובות הלבבות להורות, שדרך הראשונים היה להוקיר מאוד את איתם מלעסוק בפרטי השאלות המעשיות, ושינינו את דברי הקבלה, ושמו עיקר עיונם בכללות העבודה ותארת המילות והדעות, שהיה נדרש להם לברר עניין מעשי מסופק, בהראו אותו בתכלית הקיצור על פי היסודות שהיו בידם. אם היה הדבר נוטה לכאן ולכאן, החליטו על פי רוב דעות. מעניין מאוד. הרב זצ"ל נותן פה לגיטימציה, לא הרב נותן, כבר נתנו ראשונים, הרב מסביר את זה פשוט. אנחנו מכירים היום את הדרך המקובלת בעולם התורה לכל סוגה. כל צוות עולם התורה מסכים שאין לאף אדם שלמות של תורה, אלא השער הרגיל הוא לעסוק כל הזמן בש"ס, בראשונים, באחרונים ובפוסקים. אין היום מי שפוסק הלכות ככה מאיזושהי משנה או איזשהו רמב״ם, אלא הכל מתוך, אם אתה לא יודע את כל הסוגיות שעומדות מאחורה, אם אתה לא מכיר את כל השורשים, אם אתה לא שתול בזה, אז אתה לא יכול לחדש דברים. אם כן, זה כבר כתוב, אצלנו היום הכל כתוב, כתוב במשנה ברורה, כתוב בספרי הלכה אחרים, וכל דבר היום יש כבר ספר. נפתח ותראה, לא כל כך מסוכן. אבל אנחנו מדברים לפני 1,000 שנה, שבה שום דבר לא היה כתוב. אתה רוצה לפסוק הלכה, אתה צריך לפתוח את הש"ס. אין ספר, אין שולחן ערוך, אין רמב"ם. אז מה? אז בדרך הפשוטה, איך אתה תוציא משהו מהסוגיה, אם אתה לא עולמת בה ועכשיו צללת לעומקה לזה? הרב אומר, היו, כמו שחובות הלבבות כבר אומר, היו גדולים שהרגישו שהגדלות הרוחנית הראויה להם היא לעסוק בתכנים רוחניים, לאו דווקא נסתר, אלה תכנים מוסריים, תכנים של מידות, תכנים של אצילות רוחנית, וגם דברי קבלה ופנימיות. זה עיקר האריסטוקרטיה הרוחנית, זה ההיכל היותר שלם של תורה. עולם ההלכה אצלם תפס מקום, פחות רוחב מבחינת העיסוק בו, וכשהייתה מזדמנת להם שאלה הלכתית, הם היו פותחים, נגיד, משהו כמו רמב״ם, או פשטי הסוגיות שהם זכרו, והרב מחדש, כמו שהם כותב בהמשך, שזה ששכלם היה כל כך זך וכל כך טהור, וזה מדובר לא באנשים שהם בתחילת הלימוד שלהם, אתה מודה חיים זקנים, שכבר בצעירותם היו, כן למדו בדרך הרגילה, וצריכים היו להתבלבל, למדו, נגיד, בגיל 40-50, בצורה הנורמלית, והיו מלאים את עמדי חיים ענקיים. ואז אמרו, נו, עכשיו אנחנו עולים קומה לעסוק בפנימיות, לעסוק ברוחניות. נו, ומה יהיה? אבל יבואו לך לשאול שאלה. אז הוא, בצורה מקוצרת, חוזר לדברים, ושכל התורה שיש לו, בהישענות על מה שהוא כבר למד מלפני כן, בהישענות על מה שהוא משמר את תואר שכלו, בעיסוק בדברים הרוחניים, מובטח לו שהוא יכוון לאמת בהלכה, גם לא דרך הדרך לצלול עכשיו בלימוד בעיון רב של הסוגיה. מה שכן צריך לשאר הלומדים, לתלמידי חכמים הרגילים, כמו בדורנו, חס ושלום לעשות כזאת דרך. אבל הרב אומר, היו כאלה פוסקים, היו כאלה גדולי ישראל, כך הרמב"ם מורה למשל לתלמידו, שאליו הוא חיבר את המורה נבוכי, אותו תלמיד חשוב של הרמב"ם, פעם לא היו כל יותר מדישה, אמרנו ככה, אבל לך זה ראוי. וזאת הייתה הדרכה. זאת הייתה הדרכה. כן, עד השם ממעיין, כן, צריך לסיים. מעיין יראת השם הבהירה, מיישרת את הסברה עוד יותר מהעסק בפרטי ההוויות. טוב, תראו את זה. כל מקום תהיה הלכה כמותם כי השם ממעיין.